ברוכים הבאים לפודקאסט NFTs, Web 3, קריפטו ומה שביניהם מבית ידע שווה כסף. בכל פרק נצלול לפרויקטים, החברות והטכנולוגיות שישנו את העתיד ונסביר הכל בשפה פשוטה ובגובה העיניים. נדבר על מטבעות דיגיטליים, DeFi, NFTs, DAOs, Metaverses, ובקיצור, כל הדברים המעניינים שקורים היום באינטרנט. אז בואו נצא לדרך. להגיד לך באופן רשמי ברוך הבא לפודקאסט.
תודה רבה.
כיף שאתם הגעת לפרק, אני יודע שככה ניסינו לתאם אותו כמה פעמים, וסוף סוף ככה זה יצא. אז קודם כל, כיף שבאת, אני בטוח שיהיה פרק סופר מעניין לאורחים. בואו קצת תציג את עצמך, תספר קצת על עצמך, תפקידים קודמים שעשית, איך נכנסת לעולם הזה.
היי, נעים מאוד, אז קוראים לי תומר ניב, אני משקיע קריפטו באנטר קפיטל, זה VC ישראלי וגלובלי. אנחנו עוסקים בהשקעות בעצם בכל השתבים, pre-seed, seed, A ו-B, ג'נרליסטים, אבל התמזל מזלי, ואני אחראי בקרן על ההשקעות בתחום שאני חייב, שזה קריפטו. אני בתעשייה 5 שנים, התחלתי בעצם ב-2017, ב-Bits of Gold, החברת ברוקראז' הישראלית המקומית הכי גדולה. הגעתי לתחום במקרה, הכרתי מהצבא את יובל רועש, המנכ״ל והקו-פאונדר, שיסד את החברה יחד עם אחיו יונתן רועש, ב-2013, בתותחנים, בשבטה. הוא סיפר לי כבר, עשינו ביחד מילואים, והוא סיפר לי כבר ב-2011, שהיינו באיזשהו מוצב בצפון, הוא סיפר לי על ביטקוין שהוא היה באזור $100, זה די יצא מאוזן אחת, נכנס מאוזן אחת ויצא מאוזן השנייה. וכל כמה שנים עקבתי אחרי החברה, ובסוף ב-2017, שנקרא, הצליח לשכנע אותי, והצטרפתי לחברה שם היו רק 5 עובדים, אווירה של סטארט-אפ, ושהרבה אנשים, אני חושב, עדיין בקהילה הישראלית שזוכרים, אני מקווה לחיוב, ובאופן נוסטלגי, את התורים בכספומט בשגרירות הביטקוין, שהייתה אז מול הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ברחוב אחוזת בית. וככה התחלתי, שהביטקוין היה שווה $4,000 פחות או יותר, והתחילה הריצה בעצם לכיוון $20,000, מה שנקרא הבולרן הראשון, המשמעותי הראשון, בעצם שגם לובה בהרבה כיסוי תקשורתי, אולפני שישי, סבתות, נהגי מוניות, כולם דיברו על ביטקוין אז.
סבתות, נהגי מוניות, זו הגדרה יפה להגמיר את זה שזה מגיע לבולרן.
וכבר אז התחילה הבדיחה שאם סבתא שלך מדברת על זה, אז תמכור. זה כנראה הרגע הנכון. בדיוק, סל דה סבתא, זה הרגע הנכון. סתם, בלי המלצות השקעה כאן. זהו, עשיתי באמת תפקיד רחב כזה של פיתוח עסקי, שיווק ומחירות. הייתה תקופה מרתקת, כי זה בעצם ליווינו גם את כל ההתחלה של ה-ICO ב-2018, התחילה אחרי הנפילה של הביטקוין, אז גם היה מאוד מעניין לעבור בעצם לשרת לקוחות פרטיים, לשרת חברות, וגם היה מאוד מעניין להבין כאילו איך אפשר בצורה שהיא עומדת בדרישות החוק, להנזיל את הקריפטו. זה היה האתגרים אז. אני חושב שאחד הדברים שמעניין לראות ביחס להיום, שהתעשייה אז הייתה מאוד מבוססת על מסחר, על אקסצ'יינג', זה מה שהיה. קנייה ומכירה של ביטקוין, קנייה ומכירה של אתריום, אולי קצת של ריפל, לייטקוין וביטקוין קאש, והרבה אתגרים רגולטוריים, הרבה אתגרים של נזילות, הרבה אתגרים כאילו שהיום יחסית נפטרו, לא בצורה מושלמת, אבל היום השוק הרבה יותר משוכלל. אחרי ביטס אוף גולד עברתי לאיטורו, שם הייתי קצת יותר 3 שנים, באיטורו בעצם שני הגעתי, אז כבר קמו 2 מוצרים חדשים, שזה ארנק ובורסה, איתור וולט ואיתור אקס. קריפטו יש באיתור מ-2013, כלומר יוני ורונן אסיה שהקימו את זה, הם לגמרי בולי של קריפטו, יוני אסיה שותף מאוד מאוד מוקדם בקהילה הישראלית גם, וכתב בתחום וחקר את התחום, וגם הכניס
את זה. איתור התחילו כאקסצ'יינג שהוא לא רק לקריפטו, נכון? שהוא לא לקריפטו, נכון?
נכון, איתור זה בעצם פלטפורמת השקעות שהתחילה ב... מה שנקרא בפורקס, במסחר במטבע חוץ, מסחר שמבוסס על נגזרים, על CFD, ולאט לאט הוסיפה מסחר אמיתי, בניירות ערך, במניות, בסחורות, וגם בקריפטו. וזה בעצם הכוח של איתורו, זה הגיוון במספר הנכסים שמאפשרים למסחר. אז שאני באתי, הוסיפו גם עוד שני מוצרים חדשים, הבורסה והארנק. התחלתי שם בתפקיד של פיתוח עסקי, של הבורסה, ולאט לאט קיבלתי טוב יותר אחריות, אתה חי בעצם עם כל הביזנס והאסטרטגיה של הקריפטו באיתורו, שזה אומר, גם כתבנו תהליך הוספת נכסים, שהוא היה מאוד מאוד משמעותי, מה שנקרא ליסטינג בשפה המקצועית, והוספנו הרבה מאוד מטבעות לפלטפורמה, כי זה מה שהלקוחות רוצים, כלומר לקוחות ריטל, חלק גדול ממה שמעניין אותם זה שיהיה מגוון כמה שיותר רחב במטבעות.
כי... להשקיע בסוף במטבעות שונים של קריפטו.
בדיוק, וגם אתה אף פעם לא יכול לדעת מאיפה תבוא הריצה הבאה, ומי שכן עושה מה שנקרא השקעות ספקולטיבית, יחסית רוצה שלפחות יהיה לו בפלטפורמה שבה הוא אוהב, כמה שיותר אפשרויות. אז זה דבר אחד. הדבר השני, עבדנו חזק מאוד על תשתיות, כלומר תשתיות בקאנד, במובן של תשתיות מסחר של איתור, או של יכולות המסחר והגידור, ניהול הסיכונים, ניהול הנזילות, והמידע והתמחור, וגם התשתיות של הקסטדי. ובסוף איתור בתור ברוקר שהוא regulated, גם מאפשרים יכולות של קסטדי, כלומר של שמירה על המטבעות עבור הלקוחות שסוחרים בפלטפורמה, וגם כמובן יכולות execution, כלומר לבצע את המסחר עבור הלקוחות כדי לקנות את הנכסים כדי שהם יהיו, כדי שיהיה גיבוי.
אז היית, היית ככה באיתורו בכמה שנים האלה, היית גם בהנפקה, נכון? היית עדיין באיתורו?
בהנפקה שלא קרתה בזמן ה...
שלא כן, קרתה, כן.
הכוונות להנפקה של הספק כן. של האחרונה,
נכון.
קראנו שבוטל, כן.
נכון. כן. אז, אז מתי, באיזה שלב בסופו של דבר, לאו דווקא בהקשר לספק שקרה או לא קרה, היית כן את המעבר הזה, פנו אליך, אתה חשבת ככה לעבור, מה, איך תספר קצת על המעבר הזה, כי זה בסופו של דבר עולמות שהם, יש בהם קווים מקבילים, אבל יש פה גם מין השונה, בטח כן, אז... באופי תפקיד שלך.
אז בשנה האחרונה אני יכול לומר שיצא לי לעסוק באיתור, כלומר שהייתי בשנה האחרונה שלי באיתור, יצא לי לעסוק בשני דברים שהם מאוד רלוונטי לעולם ה-VC. אחד, עבדתי די צמוד עם מחלקת ה-Corporate Development, על כל עיני רעיונות ואפשרויות לרכישות פוטנציאליות בתחום הקריפטו. איתור, בזמן שהייתי בחברה, קנתה כבר שתי חברות, דלטה, זה אפליקציה למעקב אחרי פורטפוליו, וגם את פירמו, שזה חברה דנית, ישראלית, שיש עוד בדנמרק לפיתוח חוזים חכמים. אז לגמרי היה על השולחן של איתור כל מיני רכשות פוטנציאליות, וזה כבר קרץ לכיוון של ויסי. הדבר השני זה בגלל התפקיד שלי, ישבתי בפוזיציה כזאת, שהיה לי נטוורק די טוב וגישה טובה לשוק, אז הרבה יזמים פנו אליי. בשביל לעשות פשוט שיחות, ולידציה ופשוט צורי מוחות, להבין כאילו, אם הרעיונות שלהם הם בכיוון טוב או לא. אז נוצר מצב בשנה האחרונה שפשוט עסקתי המון בשיחות עם יזמים ובשיחות עם חברות שהן אולי פוטנציאל לרכישה, וכל זה התחבר לזה שבמקרה, אבי יאל, שהוא המייסד של אנטרי קפיטל, השותף המייסד, פנה אליי שאלי מעניין אותי להוביל את ההשקעות קריפטו של הקרן, וזה לגמרי הסתדר עם כל המסע שלי בקריירה עד אז. כלומר, בעצם 5 שנים בתעשייה, לעבור לצד השני וללוות יזמים. זה כן, אני יכול לומר, יש הרבה נקודות ממשק, כי בפועל כשאנחנו כבר מחליטים להשקיע בחברה, והיא הופכת להיות חלק מהפורטפוליו שלנו, אני עושה פיתוח עסקי, בחצי משרה ואולי יותר, כלומר אני מלווה באופן צמוד את החברות פורטפוליו שלנו בכל מה שקשור לקריפטו, וגם חברות בפורטפוליו שלא קשורות לקריפטו, אבל מתעניינות בתחום, או נקרא לזה בווב 3, במובן הרחב יותר, אז ברור שאני עוזר להם. אז, כלומר, כן שמרתי על הכובע שלי של פיתוח עסקי וביזנס וגו-טו-מרקט סטרטג'י, אבל גם כמובן עכשיו אני פשוט כל היום מדבר עם יזמים שרוצים לבנות דברים בתחום.
כן. אז אני ככה אקשר את זה, ועכשיו אני אשאל אותך בקובע יותר שלך ב-VC, ובמה שאתה יותר עושה בשנה האחרונה. אנחנו רואים קצת ירידה, קצת זה בלשון המעטה, שמשפיעה או לא משפיעה, ועל זה אני כן רוצה יותר לדבר, על המימונים של פרויקטים, בין אם זה פרויקטים שמתחילים, סטארט-אפים, בין אם זה פרויקטים שהם בשלבים טיפה יותר מתקדמים, גם חברות, דיברנו על ליטורו, ויש עוד המון המון חברות אחרות שעשו כיזוזים בעקבות, בין אם זה בקשר ישיר או קשר עקיף, אבל בשורה התחתונה עובדתית, גם קיצוצים, וגם אם מסתכלים על, על עולם המימון, ואם חברות כן מקבלות או לא מקבלות פחות, אז רואים שהגרף הוא יחסית בירידה. רציתי לשאול אותך, קצת לתת רקע לחבר'ה מהכובע שלך, מאיך שאתה רואה את זה ככה בחודשים האחרונים, את המצב של השוק.
כן, אז הדבר הראשון נראה לנקודה הכי חשובה שצריך להכיר, ורואים את זה לאורך כל השנים בתעשייה הזאת, זה צריך ללמוד להפריד בין התשתית הטכנולוגית, שנקרא disruptive, שהיא חשובה והיא מהפכנית, ועוד יקבלו עליה פרסי נובל, אני מניח, בעתיד, לבין ההייפ. יש תמיד איזה תנועת מטוטלת כזאת בין התשתית הטכנולוגית לבין ההייפ שנוצר סביבה. ושניהם חשובים באותה מידה, כי אנחנו רואים שהסייקלים האלה של הייפ שמוביל לעליות מחירים ולתקשורת ולכתבות, לצד גם לצערי הונאות ורמאויות, הדבר הזה כן מייצר איזושהי נוכחות בתודעה של הטכנולוגיה, ומצד שני, היזמים והאנשים טכנולוגיים שבסוף עובדים על הפרויקטים התשתיתיים ומקדמים את הטכנולוגיה הזאת, הם לא מפסיקים לפעול. כלומר, אין בהכרח קשר, ואולי אפילו יש קשר הפוך. כלומר, אם אני מסתכל עכשיו על השוק, דווקא כשהמחירים למטה, נכון, ביטקוין עכשיו ב-21,000 דולר, איתרים ב-1,600 דולר, שוק ה-NFT, גם כל האוספים השונים בטלטלה, דווקא עכשיו אנחנו רואים מגוון אדיר של יזמים וחברות חדשות שקמות כל שבוע ומקבלות מימון משמעותי. כלומר, אנחנו בקושי רואים ירידה במימון של פרויקטים חדשים. מבחינת קרנות קריפטו חדשות שקמות, מספיק לפתוח את האינטרנט ולראות שכל שבוע קמה קרן קריפטו חדשה של 100, 200, 300 מיליארד דולר מכל כיוון, גם של קרנות מסורתיות גדולות וגם אפילו של חברות קריפטו שעושות מה שנקרא מקימות CVC, Corporate Venture Capital, עבור הצרכים האסטרטגיים שלהם. אז ברמת המימון של הפרויקטים אנחנו בכלל לא רואים ירידה, להפך, אני חושב שחשוב לא להתבלבל בין מה שקורה בצד של המסחר הספקולטיבי לצד ההתקדמות של האקוסיסטם, כי הרי איך אפשר לקרוא לזה קריפטו ווינטר, אם בלק רוק מודיעה שהיא מתחברת לקוין בייס ומוציאה, הולכת להציע שירותי מסחר בספוט ללקוחות VIP, או שסיטי בנק מגייסים דיפי ריסק מנג'רס, כאילו זה דברים שהרי ב-2017-2018 זה חזון אחרית הימים, נכון, מאסטר קארד יחד עם מונפיי מאפשרים רכישה ישירה של NFT באמצעות כרטיס אשראי, ובצד ה-NFT וה-e-commerce, שזה גם אחת המהפכות הכי גדולות שקרו בשנה, שנתיים האחרונות, כל חברות האופנה וה-luxury goods הולכות לכיוון של NFT. והשתי הקבוצות הכי גדולות, קרינג ו-LVMH, לצד הענקיות כמו נייק ואדידס, כלומר, כולם שם, מהבנקים.
גוצ'י ולואי ויטון, כן, לא חסר.
בדיוק. אז כולם שם, אז כאילו איפה הקריפטו ווינטר? הוא בא לידי ביטוי רק במחיר, והמחיר לא מייצג את ההתקדמות של התעשייה, בשום צורה.
זה מאוד מזכיר לי, גם הייתי בכנס, זה חולצה שבצבע כזה אני יכול רק לעלות לפודקאסטים עם חולצה כזאת, עם מרש כזה שאתה מקבל בכנסים, אבל בכנס הזה זה היה במיימי, דיברנו על זה בשיחה הקודמת שלנו בפרמישנלס, אז קריס דיקסון, ה-GP של A16Z עלה, ואחד הדברים זה אחד הדברים שאני הכי זוכר, כי בסופו של דבר, בניגוד לפודקאסטים ודברים כאלה, שאתה יכול לשמוע באמת עומקים של שיחות, פה יש לך פאנל, שאומנם קריס דיקסון הגדול עולה, ושאר מייסדים ומשקיעים גדולים, אבל בסופו של דבר, מבחינת עומק שיחה, אין יותר מדי בכנסים האלה. אבל מה שכן אני זוכר, וזה היה יחסית בתחילת, זה היה ביום הראשון של הכנס, זה שהוא דיבר בדיוק על זה, הוא הוציא בזה את ה-State of the Market של A16Z, הוא הוציא את זה שם ודיבר על זה. אז הוא דיבר על זה שעכשיו זה הגולדן אירה של הווב 3 לפרויקטים. והוא דיבר על זה שמעבר לזה שאין את הקורלציה הזאת שאתה מדבר עליה, אנחנו נכנסים עכשיו לאיזושהי תקופת זהב, כמו שאם אני אתרגם את זה לעברית, שכמו שאתה מדבר, גם האינסטיטיושנל, בין אם דיברת על בלק רוק, ובין אם זה מאסטר קארד, ובין אם זה חברות אחרות, הם נכנסו, ומצד שני, אז גם יש את המימון הזה מהצד המוסדי, גם מבחינת האינפוסטרקצ'ר, כמובן שהוא רחוק מלהיות מוכן למס אדופשן, אבל הוא כן נבנה בצורה שמאפשרת כבר לבנות דברים משמעותיים, נקרא לזה ככה, וכמובן שאני עוד פעם חוזר ואומר, יש עוד הרבה לאן להגיע ולאן לבנות ומה לעשות, אבל מבחינת התקופה והטיימינג, זה לא מוקדם מדי ולא מאוחר מדי. אז אני מאוד ככה מחזק את מה שאתה אומר, וזה מעניין, כי בסופו של דבר דיברת על סייקלים שתמיד קורים, אז מאוד מסכים איתך שהסייקל הזה הוא באמת שונה מהקודמים, בין אם זה במשקיעים והבגרות שלהם, ובין אם זה גם למייסדים והעניין שכבר לא מתרגשים מהדברים האלה.
אני יכול לומר, אחד החידושים המשמעותיים בבולרן שהיה בעצם עד לפני כמה חודשים, דווקא מגיע לדעתי מהכיוון של ה-NFT. כי אם באמת ב-2017, 18 ו-19 התרכזנו בעיקר במסחר, כלומר בלוקצ'יין כטכנולוגיה שירתה בעיקר מה שנקרא את ה-Financial Services Industry, את מי שעוסקים במסחר ובכסף, נכון? ודיברו על ביטקוין בתור תחליף של זהב, איזשהו זהב דיגיטלי או store of value או גידור כנגד הדולר, גידור כנגד אינפלציה והכל היה מאוד סביב מסחר. מהרגע שה-NFT נכנס לתמונה, אז הדיבור הוא לא דווקא על מסחר, הוא פתאום על דברים כמו בעלות, נכון, הוכחת בעלות ואותנטיות ומעקב אחרי נכסים דיגיטליים, ופה בעצם בלוקצ'יין כטכנולוגיה הכניס לתמונה תעשייה חדשה לגמרי, שזה האי-קומרס, או תעשיית הריטל באופן כללי. ובגלל זה זה מאוד מעניין, כי השוק גדל משמעותית, כי אם עד עכשיו, כלומר, מה שנקרא הגביע הקדוש של חברת קריפטו היה לתת שירותים לבנק, אז פתאום יש להם עכשיו תעשייה חדשה לגמרי, אז הגביע הקדוש זה לתת שירותים לנייק.
רחיבו את הפאי משמעותית. משמעותית. בטרדישנל, כאילו תעשיות שהן כבר קיימות, אבל מוצאים עם הזמן שימושים, use cases, לתעשיות קיימות, בטכנולוגיות שוואלה, הטכנולוגיה הזאת היא מעבר לאיזה אייפורד ובאזוורד כזאת או אחרת, אלא יש פה באמת שימושים אמיתיים, כמו שאתה אומר.
כן, ואני חושב שהיוס קייסים בעקבות זה באמת התרחבו, כלומר אם עד היום שדיברנו על, גם צריך להבין, אפליקציות על גבי בלוקצ'יין זה משהו בסך הכל מהשנתיים שלוש האחרונות, יוניסוואפ נכנסה, התחילה לייצר ווליום משמעותי, היא קמה ב-2018 והתחילה לייצר ווליום ב-2019, וזה היה אולי פעם ראשונה שהייתה אפליקציה על גבי רשת האיתריום, שאשכרה עושה משהו שהיא רלוונטית, כי עד אז איתריום ואיתר כמטבע זה היה רק עבור מסחר ספקולטיבי. ואז התפתחו בתחום ה-DeFi עוד כמה סוגים של מוצרים, נכון? בעיקר של שווקי הלוואות או שווקי כסף, כמו אוקר וקומפאונד, אבו ומייקר, וזה use case אחד, אבל NFT מביא use case מכיוונים אחרים לגמרי. נכון, אנחנו מכירים את זה גם מהעולם של אומנות דיגיטלית, של איך אמנים יכולים בעצם לייצר בעלות על הנכסים הדיגיטליים שלהם ולקבל איזה תמלוגים, זה הולך להתרחב כמובן גם למוזיקה וסרטים בטח, וגם באזורים של, של כל מסמך בעצם שאתה רוצה לעשות לו דיגיטציה, נכון? כאילו תמיד מדברים על כרטיסים להופעות, דוגמה מצוינת, נכון. כי בעצם אי אפשר היום ממש לייצר שוק משני של כרטיסים, כי אתה לא יכול אף פעם להוכיח אם אותו נייר או PDF הוא מקורי או לא, וזה קל מאוד לזייף את זה. זה יכול להיות כרטיסים למשחקים, זה יכול להיות כרטיסים להופעות, זה יכול להיות כרטיסי טיסה, כל מה שקשור למסמכים, אני בטוח שבשנים הקרובות יעבור לטכנולוגיה של, NFT, וגם יגדיל את השוק.
ככה לפחות היוצרים, מי שעומד מאחורה, יוכל ליהנות מכל הספסרים שעושים כסף, זה גם עוד משהו שככה...
בדיוק, בדיוק, זה היתרון של תמלוגים ב-NFT.
לגמרי. יש עוד ככה איזה תעשייה, משהו, ונחסה את זה כמובן בקצרה, זה לא... משהו שמעניין אותך, שלדעתך פחות מדברים עליו מבחינת העשייה הקיימת, שיש לה use case שזה מאוד מתחת לרדאר, נקרא לזה ככה?
כן, אני חושב שתכף אני יכול לגעת גם בתזת ההשקעה שלנו, הלא פורמלית ככה, בגדול מה שאנחנו רואים בשוק, אבל יש את התחום מאוד משמעותי שכן מדברים עליו, זה ה-identity, נכון? איך תראה הזהות הדיגיטלית שלנו בשנים הקרובות, בין אם זה בווב 3, או בין אם זה גם במטאברס, האם נחיה בתור אבטרים, ואיך ראה הקניין שלנו. והתחום של אידנטיטי, אני לפחות מסתכל עליו כמתפצל לשני סעיפים. אחד זה אזורים של reputation management וcredit scoring, כלומר של מי אני בעצם במרחב הווירטואלי ומה המוניטין שלי או מה היכולות שלי ואיך אני יכול להוכיח אותם בצורה דיגיטלית, שזה אזור אחד שהוא מאוד מעניין. אני יכול לתת דוגמה שמציוץ של סיזי, המייסד של בייננס, שהוא כתב שבלינקדין מתוך 5,000 פרופילים של עובדי בייננס, כנראה 50 אמיתיים. והוא טהה. לא
ראיתי את הטוויט הזה.
כן, והוא כתב את זה בתגובה לציוץ של ויטליק בוטרן, המייסד של איתריום, שכתב שיש לפחות 5,000 פרופילים מזויפים שלו בטוויטר. וסיזי טהה לגבי הלינקדין, איך זה אפשרי בכלל? כאילו, ולמה זה אפשרי, למה נותנים לזה לקרות, ואיך זה אפשרי, ולמה לא עושים שום דבר נגד זה? וזה תחום מאוד מעניין, התחום של, בעצם של האותנטיות של, של פרופילים, ואיך אפשר להוכיח אותנטיות של פרופילים, ואיך אפשר להוכיח מוניטין של אנשים שהם כבר אמיתיים. אז באזור הזה יש הרבה דברים שבלוקצ'יין רלוונטי כטכנולוגיה. האזור השני באידנטיטי, זה כל מה שקשור לדאטה אונרשיפ, שזה בעצם מדבר על מה שתמיד, הקלישאה שאומרים על פייסבוק, שאם המוצר הוא בחינם, אז אתה הוא המוצר, נכון? בדיוק. אז בעצם בלוקצ'יין כן מאפשר לשנות קצת מודלים של דאטה אונרשיפ. כלומר, יש שם הרבה חברות שמנסות ללכת לכיוונים של מה שנקרא share to earn, כלומר, שאנחנו כיוזרים נשלוט על המידע שאנחנו משתפים עם תאגידים, ואנחנו גם נקבל על זה תגמול כספי. זה מתחבר, בהקשר התזמון, זה מתחבר עם מושג אחר שנקרא cookie demise, או מות הקוקיז, שקוקי זה בעצם הטכנולוגיה שמאפשרת לחברות לאסוף עלינו
מידע
באינטרנט, ובדיוק, ואז אתה מגיע לאתר אחר ומקבל פרסומת שבמקרה קשורה להיסטוריית הגלישה שלך באתרים אחרים. אז okay. בעקבות הרבה רגולציות של הגנה על הפרטיות, קוקיז הולכים ונעלמים מהעולם.
כשאתה כבר מחויב, זה לא באופן אוטומטי, אלא אתה צריך לעשות אקספט וכל מיני כאלה.
בדיוק, אז גם באינטרנט כבר רואים את כל הפופ-אפים של האקספט, ומי שיש לו אייפון, אז לפחות ב-iOSים העדכניים, כבר אתה ממש צריך לאשר לשתף את המידע, ויש כבר סטטיסטיקה שאומרת שזה 80% או 90% לא מאשרים לשתף את המידע. ואז חברות פרסום צריכות למצוא דרכים אחרות לקבל מידע לקהלי היד שלהם. ואחד הדרכים שבהם עושים את זה, זה מה שנקרא, אז אם קוקי זה third party data, זה כלומר איזשהו צד ג' שאוסף עליך מידע, אז היום הולך ונהיה פופולרי zero party data. Zero party data זה אומר, אני כיוזר מסכים לשתף את המידע עליי, או כי אני אקבל פרסומות שהן הרבה יותר מדויקות עבורי, כי אני באמת רוצה את הפרסום המדויק הזה, או כי אני יכול לקבל מזה כסף. כלומר, במובן מסוים זה קצת מזכיר את מה שהיה פעם, עדיין קיים באינטרנט למלא כזה סקרים, תמורת $50, נכון? כן. כאילו נשמע דבילי, אבל זה רעיון שהוא מאוד חכם, במובן הזה שאם כבר אני
משתף מידע עליי. בסופו של דבר, דאטה שווה כסף.
בדיוק, בדיוק. אז אני חושב שבאזורים של זהות דיגיטלית ושל מידע על זהויות דיגיטליות, יש עוד המון המון לאן להתפתח. זה ככה סתם
כן. היינו ככה את הניסיון של טוויטר עם האקסגון וזה, שהוא לא כזה עבד חלקית בקושי, אבל כן. לגמרי יש פה עוד המון, המון מה לעשות, וגם עצם הפודקאסט הזה או כל הקהילה הזאת של לידה שווה כסף, ברגע אחד, במשהו אחד שלא מקובל על אחד האדמינים בפייסבוק או על אחד המודירייטור שם, יכול להיעלם, אז זה גם רלוונטי לדברים האלה, שבסופו של דבר בין אם זה כל נכס דיגיטלי, אני אקרא לו ככה, של קהילה או של משהו שעובדים עליו שנים, יכול להיעלם בשנייה. אז גם האלמנט הזה הוא סופר חשוב וקריטי, ואני מסכים איתך לגמרי. אני אעבור קצת יותר ללנדסקייפ של החברות בארץ, ככה גם עוד פעם מהנקודת מבט שלך באנטרי. איך אתה רואה את זה כיום מבחינת מה שמורכב? כי כמובן כל המטריה המאוד רחבה הזאת של ווב 3 מורכבת מהמון המון תת נישות נקרא לזה, ותעשיות שונות. אז מה אתה רואה, מה לדעתך חסר? מה לדעתך יש יותר מדי?
אז א', אפשר, אולי קצת נתחיל עם היסטוריה, אז היסטורית התחילו בארץ ממסחר, כלומר Bits of Gold ו-B2C, שתי החברות המסחר הגדולות, אני מניח עד היום, כי זה היה הצורך של אנשים, כי הוא דרש גם רגולציה מקומית. הפריצה הגדולה בשנים האחרונות הגיעה מהכיוון של קסטדי, ובעיקר בגלל שישראל מאוד חזקה בטלנט של סייבר סקיוריטי, חלק גדול מהפרופסורים בארץ אחראים על המצאות בתחום גם של MPC, בטכנולוגיה של, בכל מיני טכנולוגיות של הצפנה בעצם, של קריפטוגרפיה ושל שמירת מפתחות, וזה נדבך קריטי באיך בנוי ארנק ואיך שומרים בעצם על מפתחות כדי לא לאבד את המטבעות הדיגיטליים.
אגב, אחד מהאנשים שאתה מדבר עליהם זה גם אלי בן ססון, שהוא המייסד של סטארקוור, ואחד המייסדים, שהוא עלה גם לפרק בפודקאסט, ומי שלא שמע, זה פרק לדעתי שהוא באמת חובה, וזה פרק סופר מעניין, אז סופר מסכים איתך, יש לנו פה המון אנשים מבריקים.
לגמרי, ומבלי לגרוע מאף שם, אז אלי בן ססון מסטארקוור, ויהודה לינדל מאנבאונד, אביב זוהר מקדיט, יש הרבה מאוד פרופסורים והרבה מאוד מחקר אקדמי מתקדם בתחום הקריפטוגרפיה, וזה יצר איזושהי תשתית טכנולוגית ייחודית ותשתית של קניין רוחני כדי להרים חברות בתחום. ובגלל זה רוב האקזיטים הראשונים שראינו ורוב היוניקורנים שאנחנו רואים הם באזורים האלה. אז אני חושב שהחברות הראשונות היו באמת Unbound ו-Hub Security, Unbound נקרא ל-Coinbase, אחרי זה באו קרב שנמכרו לפייפל ו-GKH שנמכרו לצלזיוס ו-Fireblocks שכבר שווים מיליארדי דולרים והפכו ליוניקורן, וגם סטארקוור ששווים מיליארדי דולרים. אז אני חושב שמבחינת התעשייה זה הולך לשני כיוונים, כלומר מצד אחד יזמים עלולים להיבהל ולחשוב שיש פה כבר, שיש בכלל באקוסיסטם הרבה סטארט-אפים בתחום של קסטדי, אז אולי יש יותר מדי תחרות, ומצד שני אני אומר, זה הנקודת חוזקה שלנו, וזה מה שעובד עד היום, ותמיד יש מה לשפר, אז זה לגמרי כיוון רלוונטי. אזורים אחרים שיש בארץ, אז יש חברות כמובן כמו זנגו, שהלכו לכיוון גם של MPC, אבל התחום, מהצד של ארנק, לפחות ריטל,
נכון.
שזה כמובן מדרש ומעולה. ואולי עוד לציין שתי חברות גדולות, כמובן שאף אחד מהחברות לא קשורה לפורטפוליו שלנו, אלא פשוט חברות שאני מעריך ואוהב, זה Solidus Labs, שעוסקת בעיקר באזורים של, נקרא לזה של compliance, או של למנוע מניפולציות מסחר, קצת מה שצ'נליסיס עושים באזורים של איסור הלבנת הון. ויש גם חברות, כן, חברות מסחר, אבל שעסקו יותר בעשיית שוק או אלגוטריידינג, כמו Efficient Frontier. אני בכוונה מזכיר את השמות האלה, כי אלה חברות, כלומר, עכשיו Zengo, Solidus Labs, Efficient Frontier, שכל אחת בתחומה שלה שונה, אבל כולם כבר, שנקרא, מחזיקות מעמד ומחזיקות כמה סבבים וגייסו כספים, ומעסיקות עשרות עובדים בארץ ובעולם, אז זה מראה שמעבר לקסטדי טהור, יש פה פוטנציאל להקים עוד חברות בתחומים שונים. אני יכול לומר שאיך שאני רואה שהתעשייה מתפתחת בחודשים האחרונים, אז יש גם הרבה, ואולי ניגע בזה קצת בתזת ההשקעות שלנו, שזה מן הסתם גם מה שאנחנו חושבים וגם הסוג היזמים שאנחנו רואים, אז כן יש הרבה סטארט-אפים שקמים באזורים של השירותים הפיננסיים, שזה לגמרי נדרש, של תשלומי קריפטו וקבלה של קריפטו על ידי עסקים, איך מבצעים בעצם את כל הפעילויות הפיננסיות של הארגון מאחורי הקלעים. בעצם יש שם הרבה מאוד, ככל, בוא נגיד ככה, אם אמרנו שחברות e-commerce או חברות אופנה יתחילו להציע מוצרי קריפטו, זה אומר שהם גם יקבלו תשלומים בקריפטו. ואם הם יעשו את זה, זה אומר שהם צריכים כלים כדי לנהל את זה. צריכים כלים כדי לנהל את המלאי שלהם בקריפטו, וכלים כדי לעשות את החשבונאות בצורה המתאימה, ואת המיסוי, ואת הדוחות ביקורת השנתיים שלהם. אז זה גם תחום שלהם שהוא מאוד חזק בארץ. אזורים נוספים שגם מתאימים מאוד לטלנט הישראלי, זה Data Analytics. כלומר יש בארץ הרבה מאוד אנשים שחזקים בדאטה סיינס, דאטה אנליטיקס, דאטה אנג'ינירינג, על כל סוגיו, ביג דאטה,
כן.
משין לרנינג,
לנתח נתונים בגדול.
בדיוק. כל הבאזוורדס, כל הבאזוורדס בסוף מסתכמים לסטטיסטיקה מתוחכמת מאוד. אז יש המון סטארט-אפים באזורים האלה. זה רלוונטי מכמה סיבות. א', יש כאלה שלוקחים את זה לאזורים של צרכי מרקטינג וסיילס. בעצם אומרים, היום הבלוקצ'יין הוא עדיין מאוד מאוד גולמי, זה מידע מאוד גולמי, אבל ככל שיש את השינוי הזה ולקוחות בעצם הופכים לארנקים, כלומר חברות היום הן לא רק מחזיקות מידע כמו פרופיל פייסבוק או אימייל, הן פתאום מחזיקות גם את הכתובת ארנק, אז זה הולך ונהיה צורך לנתח את הכתובות ארנק האלה, לנתח
בטח מה... ובטח כשאנחנו מדברים לצורך הדוגמה על איתריום, שהכל פאבליק לגמרי ואתה יכול לדלות כל כך הרבה מידע שלא מממשים עדיין, אז זה סופר נכון.
בדיוק, אם לצורך העניין, אם אני נכנס לחנות של נייק, אף אחד בחנות לא יכול לדעת אם בבית יש לי גם זוג נעלי אדידס, ב-NFT ועל גבי רשת האיתריום, זה לא נכון, כי אם אני נכנס ואני עושה מינט לזוג נעליים וירטואליות של נייק, אז נייק יכולים לראות את הארנק שלי ואולי לראות בהיסטוריית העסקאות שלי, אם קניתי גם נעליים וירטואליות של אדידס. וזה מאוד משנה מה שנקרא את ה-lead score שלי, כלומר את הניקוד שלי כלקוח ואת השווי שלי, את השווי הפוטנציאל שלי.
אגב, גם מה שדיברת עליו מקודם, על זה שכרגע אי אפשר לעשות את כל מה שעשו עד עכשיו בווב 2 עם קוקיז, אז פה זה בעצם פותח דלת ונעשה על זה כמובן כמה וכמה פרקים, כי זה נושא סופר מעניין על כל התחום הזה שהוא כל כך בהתחלה, שנקרא ווב 3 מרקטינג, ואיך משתמשים בכלים האלה ומה שאתה מדבר עליו עכשיו, שזה רק קצה הקרחון, כדי בסופו של דבר לעשות מרקטינג, ולא משנה מה, איזה חברה אתה עם שימושים בטכנולוגיה הזאת לגמרי.
בדיוק, אז גם באזור הזה יש, יש כמה סטארט-אפים ישראלים שמנסים לפעול בתחום. השכבה שמעל לזה היא גם מאוד מעניינת, שמהרגע שבעצם ניתחנו את ההתנהגות של הצרכנים על גבי ווב 3 והבנו מי הם ומה הם, צריך לתקשר איתם. גם בתקשורת מול היוזרים יש המון אתגרים, כי לא תמיד האימייל מחובר, מה זה לא תמיד? האימייל לא מחובר לארנק, אז איך אני שולח הודעות לארנק בעצם? וזה גם נכון כפליים למוצרים שהם decentralized ב-100%, כלומר, איך Uniswap יכולה לתקשר, או NFT Marketplace כלשהו, OpenSea, איך הם יכולים לתקשר עם הלקוחות, אם זה לא באמצעות האימייל. ופה יש עולם שלם של תשתית טכנולוגית, של בעצם מסרים שהם on-chain, מסרים שהם על גבי הבלוקצ'יין, ויש המון 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 מקום לחדשנות בנושא הזה. עוד אזורים שישראלים חזקים בהם זה...
אני אנחנו יכולים לעשות פרק שלם על אזורים שהישראלים חזקים בהם.
כן, 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 לגמרי. אז אני אצא רק עוד שני אזורים שאחד הוא מובן מאליו, וזה סייבר סקיוריטי. אז בסייבר סקיוריטי אפשר לומר שעוד לא קמה צ'ק פוינט לווב 3, ויש היום הרבה חברות שמנסות להתחרות על התואר הזה. ראינו בשנה האחרונה גניבה או פריצות בשווי של למעלה $2 מיליארד מחוזים חכמים, בין אם זה קשרים מסוימים בין פרוטוקולים, או בין אם זה פשוט חוזים חכמים של פרויקטים שלמים, או באקסי אינפיניטי, הוא כנראה היה הכי, אחת הפריצות הכי מפורסמות שיש, או נומד, הפריצות האחרונה שהייתה, ובאזורים האלה בדרך כלל השוק עד היום היה בעיקר מאופיין, מה שנקרא, בהבטחה שהיא pre-deployment, כלומר לפני שמעלים איזשהו חוזה חכם לאוויר, לפני שמשיק מוצר, אז עושים לו audit, בודקים את הקוד, לראות שהקוד עצמו בסדר, אבל כמעט ולא התרכזו בנושא של post-deployment, כלומר בנושא של, ברגע שהחוזה רץ וכבר יש טרנזקציות ויש יוזרים והוא מתחיל לצבור נפח פעילות, איך אז אני מזהה התקפה? ואם אני מזהה התקפה, איך אני מגיב אליה? אז לא חסרים בארץ אנשי סייבר. יזמי סייבר חזקים, שזאת המומחיות שלהם, ויש המון סטארט-אפים שקמים בתחום. אני באופן אישי דיברתי, אני חושב עם 10 צוותים שמנסים לעשות פחות או יותר את אותו רעיון, וזה לתקוף את ה... זה... לא לתקוף, אלא להגן על ההתקפות בזמן אמת. ונושא אחרון זה בעצם נושא שהוא, הייתי אומר, אולי המקבילה של קלאוד בווב 3, שזה ה-Developer Tools. כלומר, בלוקצ'יין זה הרבה פעמים דבר מורכב, שהוא לא מאוד נגיש למפתחים קלאסיים, שמכירים שפות תכנות אחרות, ורגילים לעבוד בסביבות תכנות אחרות, ועם תהליכים שכבר שוכללו במשך עשרות שנים, ופה יש פערים מאוד 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 גדולים. אז החברות הכי גדולות בתחום, יש אולי יוניקורן אחד משמעותי, זה אלכמי, שהם כבר שווים מעל $10 מיליארד, ובעצם מאפשרים קונה כלים למפתחים, לכתוב אפליקציות עם חוזים חכמים, אינפורה של קונצנזיס, החברת פיתוח איתריום בעצם, אז זה גם מאפשרים את זה, וגם פה אבל, אמנם יש חברות גדולות, אבל עדיין יש המון מקום לחדשנות באזורים של DevTools, כלומר איך מפתחים יכולים לקבל סביבת פיתוח נוחה, יעילה ומהירה, כדי לכתוב אפליקציות עם חוזים חכמים. אז אלה ככה האזורים שאנחנו רואים. אני חייב לומר, למשל, כאילו אני יכול לומר מנגד, מבחינת תזת ההשקעות שלנו, דברים שאנחנו פחות חושבים שכדאי להתמקד בהם כיום כהשקעה, זה הדברים שהם יותר אפליקטיביים. אלא אם כן, ליזם יש באמת ניסיון מאוד מאוד עמוק וספציפי בנושא מסוים. למשל, בלוקצ'יין גיימינג. הסיכוי להצליח להרים היום משחק על גבי הבלוקצ'יין, בזמן שהתעשייה עצמה עוד מתבססת, הוא קשה מאוד. וראו את זה מקס אינפיניטי. אז בהתחלה שיש בול רן והכל נראה טוב וכולם מרוויחים כסף מהשיקויים או מהמפלצות הקטנות, אז הכל בסדר. אבל פתאום שהכל מתרסק, אז שואלים בעצם מה היה המודל העסקי שמאחורי זה. ונכון, פתאום שואלים את עצמנו כאילו, אוקיי, אולי המודל העסקי לא היה כל כך יציב כמו שחשבנו. אז במובן הזה, לגבי גיימינג, אני פשוט אומר, קודם כל, תחשוב על איך אתה בונה, או את בונה משחק טוב, משחק שהוא, לא יודע אם טריפל-איי, אבל משחק שגיימרים ירצו לשחק בו, ואז לחשוב על הבלוקצ'יין. כנה לגבי NFT, יש המון יזמים שרוצים לעשות כל מיני אפליקציות שקשורות ל-NFT, זה יכול להיות איזושהי אפליקציה לרשת חברתית עבור סלבריטיז, רשת חברתית למוזיקאים, רשת חברתית לאתלטים, שיהיה בה איזשהו בסיס של NFT או בלוקצ'יין. ואני אומר, סבבה, זה רעיון שיכול להיות שהוא טוב, אבל זה כל כך קשה להרים רשת חברתית חדשה, כאילו איפה היתרון היחסי שלכם כיזמים? ואם יש לכם איזשהו יתרון יחסי בלבנות אפליקציות B2C לשוק הרחב ולמכור אותם, אז תנסו, אבל אם לא, אני חושב שזה יהיה מאוד 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 מאתגר. אחד הפרמטרים לדעתנו הכי חשובים זה מה שנקרא מעבר לפרודקט מרקט פיט, יש גם את הפאונדר פרודקט פיט. כלומר, האם היזם הספציפי הזה, הוא או היא הם האנשים הנכונים כדי לבנות את המוצר. וזה מאוד תלוי ברקע שלהם ובניסיון שלהם.
אז מעבר לאם זה הזמן הנכון או אם זה פתרון שהוא טוב או לא, והוא מתאים במיוחד אפילו לזמן שעכשיו השוק, אפילו שהוא יחסית בהתחלה, אם אנחנו מסתכלים על זה במקרו, אתה אומר, מעבר לזה, צריך לבדוק שוואלה, אתה בתור פאונדר, מעבר לזה שזה מעליב אותך הרעיון, ושאתה רואה פה איזשהו, גם אם עשית לו ולידציה לאותו רעיון, אתה צריך לבדוק גם שיש לך את הסט כלים המתאים לדבר הזה, ויש לך את, דיברת על נטוורק אפקט כאלה או אחרים, או איזשהו אקספיריאנס, בסופו של דבר איזה רקע, שגם אם זה מעולמת הווב 2, אני יכול להגיד, וואלה, יש פה במי להשקיע, כי הוא כבר נתן את הקבלות שלו, והוא יודע מה הוא עושה בתחום הזה.
כן, כן, לגמרי, ואם מסתכלים על פורמולת ההשקעה שלנו, שהיא גם מפורסמת באתר, זה ה-4 T's, Team, Time, Technology ו-Timing, ש-Time זה Total Addressable Market, כלומר מה גודל השוק הפוטנציאלי.
פוטנציאלי.
כן, אז אני חושב שב-Team דיברנו בעיקר על כמה היזמים מנוסים, ויש להם יכולת בעצם להרים את החברה. לטכנולוגיה, זה באמת השאלה הכי קלה, ועכשיו הדבר הכי פשוט ואינטואיטיבי כשאת פוגש יזם, זה אם זה מעניין או לא. כלומר, קודם כל לשאול אם זה נשמע לך רעיון מעניין בכלל, זה ככה אולי יותר אומנות ממדע, אבל זה חלק חשוב. ואז בטכנולוגיה, גם משהו שיזמים צריכים לשאול את עצמם, מה שנקרא מוט. מוט זה, כלומר, סוג של, בתרגום חופשי, סוג של תעלה שמגנה לטירה, תעלה עם תנינים כזאת שמגנה לטירה. המהות הטכנולוגי זה בעצם מה, זה יכול להיות קניין רוחני, זה יכול להיות אולי פטנטים, זה יכול להיות איזשהו קשרים מיוחדים, קשרים עסקיים מיוחדים שיש לכם, שהם ייחודיים רק לכם, אבל צריך שיהיה איזשהו מהות טכנולוגי.
מבדיל אותך בקיצור, בשורה התחתונה.
צריך למצוא בידול טכנולוגי שיכול להחזיק מעמד לאורך זמן.
אתה מדבר פה גם לאו דווקא על טכנולוגיה ממה שאמרת, שיכול להיות איזשהו קשר למשהו מסוים, לגוף כזה או אחר, או שיתוף פעולה אקסקלוסיבי, דבר כזה או אחר.
כן, מוט יכול להיות גם מוט עסקי, כלומר במובן שאם אתה יודע להפוך, לעשות 1+1=3, זה אומר שיש לך מוט עסקי כלשהו, זה אומר שיש לך איזשהו unique know-how, שאין ליזם אחר. הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי גם בדברים רכים יותר. כלומר, אם אתה, למשל, מומחה לאיזשהו תחום מסוים, נגיד בראיית חשבון של קריפטו, וזו עבודה ידנית סיזיפית שרק בגלל ששירתת כבר 1,000 לקוחות, אתה גילית כל מיני ניואנסים מאוד מאוד קטנים וייחודיים שרלוונטיים לתחום, ואתה הפכת למומחה, אז יכול להיות שאתה יכול לקחת את הידע הזה, שהוא מאוד אקסקלוסיבי ומאוד ידני, ולהפוך אותו למוצר, להפוך אותו לאיזשהו סאס, להפוך אותו לאיזושהי תוכנה, למכור את זה לפירמת רואי חשבון, לא יודע, משהו כזה. אז זה למשל איזשהו unique know-how שיזמים יכול להיות שהם מפתחים לאורך השנים, ואז הם נמצאים בעצם במה שקראתי לו, ב-founder product fit מאוד מאוד חזק. טיימינג זה גם שאלה שהיא מאוד מורכבת, אנחנו תמיד שואלים why now, וזאת כנראה השאלה הכי קשה לענות עליה ליזמים, כי ה-why now בעצם תומן בחובו את השאלה, אם זה רעיון כל כך טוב, למה לא עשו אותו עד היום? וזאת שאלה שנורא לא נוח לענות עליה, כי היא קצת פוגעת באגו כזה, כי כבר באת עם רעיון טוב, ואף אחד אחר לא עשה את זה, ואנחנו אומרים לך, אם לא עשו את זה, יכול להיות שיש סיבה. יכול להיות שאתה פשוט לא יודע עדיין את הסיבה, אז היזמים צריכים ללכת ולעשות עוד מחקר שוק, כדי להבין איפה בדיוק החסמים של יזמים אחרים, או של חברות, יש חברות ענק בעולם, נכון? תמיד אומרים, גוגל יכולה לעשות את זה. באמת הם יכולים לעשות הרבה מאוד דברים, וצריך להבין למה הם לא עושים דברים מסוימים. אז אם למשל נתתי את הדוגמה של לינקדין, נכון? לינקדין מאפשרים אלפי פרופילים פיקטיביים. למה הם לא חוסמים את זה? אוקיי, למה שאני לא אקים סטארט-אפ שמצליח לעלות על כל הפרופילים הפיקטיביים ברשת התחברתיות? כנראה שיש לזה סיבות שהן הרבה יותר מושרשות, הרבה יותר מבניות, שקשורות לתמריצים הכלכליים של לינקדין, לפתור בעיות כאלה. אז בתוך זה אתה גם יכול להגיע לשאלות של כמה הם יהיו מוכנים לשלם על דבר כזה. מעבר לזה,
why now? גם קשה יותר להזיז ספינה עצומה שנקראת לינקדין, עם כל הריסורסס שיש לה וכל העובדים, כי מעבר לזה שברור שיש להם את הנטוורק אפקט, ומה שאתה מדבר עליו שזה בסופו של דבר עליה כרגע לינקדין מתבססת, יש פה גם ספינה עצומה שקשה מאוד לנווט ולהזיז אותה, כי יש לה, כמו שאתה אומר, הרבה השלכות לכל דבר קטן שאתה יכול לעשות.
נכון, אבל זה גם ילמד אותך על הפיין פוינטס האמיתיים שלהם, כלומר ספינה גדולה תזוז אם יש לה צורך מאוד מאוד כואב, והאזורים של why now גם מעניינים במה שנקרא בהקשר הרחב של איפה, האם יש טכנולוגיות אחרות שהתפתחו בתקופה האחרונה שמאפשרות את ההתחלה ואת הצמיחה של הסטארט-אפ שלי. ARVR זו דוגמה טובה, נכון? ה-VR set של Oculus כבר קיים, ה-marketplace עם כל האפליקציות של ה-VR כבר קיימות, יכול להיות שלפני 3 שנים זה לא היה רלוונטי לעשות איזושהי אפליקציית VR, ועכשיו זה כן רלוונטי כי הטכנולוגיה מתחילה לתפוס.
שהוא כן ביתר שזה... בשל.
בדיוק, או יכול להיות שזה עדיין קצת מוקדם מדי. מטאברס למשל, נכון? אנחנו הרי עושים השקעות בקריפטו ומטאברס אמור להיות חלק מזה, לעניות דעתנו עדיין מוקדם מדי. כי זה נכון שחברות מתחילות להתנסות במטאברס, אבל האם יש שם ביזנס, האם כבר יש אקוסיסטם במובן של יוזרים, כסף, כאילו כמה כסף זורם במטאברס, קשה מאוד לדעת. רוב הכסף זורם על מסחר ספקולטיבי בקרקעות.
אני כתבתי על זה, האמת גם בלינקדאין, סליחה שאני כותב אותך, אני סופר מסכים עם זה, כי ראינו בבול רן עם כמה שאנשים וכל החברות וכל הם התחילו לדבר על זה ולקנות אדמות בפרויקטים כאלה ואחרים, במיוחד ב-2-3 הגדולים. עכשיו אנחנו בבר מרקט, ואנחנו מסתכלים על הנתונים מבחינת האקטיב יוזרס, אפשר לראות שאפילו פרויקטים הכי גדולים, כמו סנדבוקס ודיסנטרלנד, מגרדים את ה-1,000 weekly active users, שזה לא נורמלי, כאילו, זה נתון לא, באמת שמראה המון על מה שאתה מדבר עליו בדיוק.
נכון, אני חושב שהרבה אנשים לא מודעים לזה שבכלל בסנדבוקס רוב הזמן סגורים, זה עוד לא פלטפורמה פתוחה.
זה האלפה סיזן עכשיו, השלישי שיוצא, זה רק
בדיוק.
בהתחלה.
זה פרויקט ששחרר 3 אלפות, שבכל אלפה יש 500 יוזרים, ודסנטרלנד הוא דוגמה שנייה מצוינת, כי הם פעילים כמה שנים, ואין שם כמעט יוזרים בכלל.
אנחנו משחקים שם פוקר.
כן, אופה, יצא לי להיות שם, יש שני חבר'ה ישראלים, גיא ומקסי, שיש להם שם מועדון לילה כזה. אז זה אחלה מוזיקה, ויש שם איזה 20
חבר'ה. הם התראינו גם בפודקאסט, ועשינו אותו באחד המועדונים שלהם, אז לגמרי.
אז זה ממש מגניב, זה ממש חמוד, ואולי גם בעתיד יהיה כיף לעשות במקום כזה, ישיבות חברה או ישיבות בורד במקום בזום, אבל זה, אבל לעשות עכשיו סטארט-אפ שמציע איזה שהם שירותים לחברות שרוצות לפעול במטאברס, זה רחוק לדעתי 5-10 שנים. כאילו, אם ככה להתייחס לדוח של גרטנר, ככה על מגמות בקריפטו ומתי כל דבר מבשיל בדיוק, אני חושב שמטאברס זה אחד הדברים היותר רחוקים שיש לנו היום. אתה יודע, אם אתה משווה את זה למשל ל-use cases שדיברנו על NFT, אם אתה משווה את זה לתשלומים באמצעות סטייבל קונס, אם אתה משווה את זה למתי בנקים יאפשרו מסחר בקריפטו, מטאברס, כאילו, כל מה שאמרתי עד עכשיו, אני חושב שזה בטווח של השנה עד 5 שנים, ומטאברס ממש כביזנס, כאקוסיסטם שמחזיק את עצמו, זה 5-10 שנים.
דיברת על, אני ככה אסכם את זה, על עכשיו, על אם התת שוק נקרא לזה, התת נישה, בתוך העולם הזה של הווב 3, NFT, whatever, אם זה הזמן הנכון בכלל לפתוח סטארט-אפ. אני רוצה גם להתייחס לטיימינג של מתי לדעתך לפאונדר כדאי ללכת בכלל לקרן, אם כדאי לא, מה הדברים שהוא צריך ככה לחשוב מהכובע כמובן של הצד השני?
אז אנחנו משקיעים בשני שלבים, יש מה שנקרא פריסיד ויש סיד. בהשקעה של פריסיד זה בעיקר צריך להיות צוות מאוד מאוד חזק, עם רעיון שהוא בכיוון טוב, שנוגע בשוק רחב מספיק ושיש לו איזשהו בסיס טכנולוגי, אבל לא חייבת להיות ולידציה מוחלטת. כלומר, ברור שיזמים תמיד צריכים לדבר כמה שיותר עם דיזיין פרטנר, שצריכים כמה שיותר לדבר עם אנשים, עם חברות, עם לקוחות ועם המשפחה אפילו, כדי להבין את הצרכים ואת הפיין פוינטס, אבל לא צריך איזושהי ולידציה מאוד מדויקת, אולי גם לא צריך מודל עסקי מאוד 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 חד, ובאזורים האלה לגמרי אפשר לעשות השקעה שהיא פריסיד, שהיא איזושהי חותמת אמון כזאת, שאומרת שאנחנו מאמינים בצוות ורוצים ללוות אותו יד ביד, ולהגיע איתו לבשלות בעצם של, של סיד, ולבשלות של MVP. בהשקעה של סיד כבר צריכים לבוא הרבה יותר חדים. א', צריך לדעת גם ה-MVP, כלומר מה המוצר שאתה הולך לפתח, למי אתה הולך למכור אותו, איך אתה הולך למכור אותו, כלומר מה ה-Business Model, מה ה-Go-To-Market Strategy, ברמה השמית, מי ה- 3-5 דיזיין פרטנרס שהגעת להם, שרוצים לעבוד איתך, שרוצים את המוצר שלך, וגם, וזה מה שאולי קשה יותר, צריך כבר לדעת גם את החזון, כלומר, כשאנחנו משקיעים בחברה, אנחנו משקיעים בה לטווח ארוך, ורוצים לבנות אותה לחברה גדולה, רווחית ומצליחה, ובמובן הזה, היזם גם צריך לדעת מה MVP, אבל גם צריך לדעת מה החזון שלו לטווח הארוך, מה האסטרטגיה ארוכת הטווח, איך הוא הולך לכבוש את העולם. וזה זה, זה, זה מאתגר. אז זה בערך רמת הבשלות שצריך להגיע להשקעת סיד, כמובן עם הצוות המתאים, לגייס לבד זה בדרך כלל מאוד קשה, כדי שיהיה שילוב של שותף עסקי ושותף טכנולוגי, עם הבנה לאיך הם רוצים להתחיל לבנות את החברה, את מי הם רוצים לגייס, עם מי הם צריכים לדבר, איזה סוג של עזרה הם צריכים, איזה אנג'לים הם רוצים להוסיף לקאפ טייבל, כמובן גם באיזה גיאוגרפיות הם רוצים לפעול, אם זה רק ישראל אז אני סתם קטן מדי, צריך לחשוב מאוד מאוד רחב, זה גם קל יותר בתעשיית הקריפטו, אז יש רמת בשלות די מבוססת, שלדעתנו צריך להגיע אליה כדי לקבל השקעת סיד, וזה באמת לא פשוט, כלומר אנחנו, יכול לומר באופן אישי שאני פוגש עשרות אולי מאות יזמים בקצב מאוד גבוה, כלומר יש לי כמה פגישות כל יום, כמעט כל האנשים מדהימים, יש לנו כמות טלנט מטורפת בארץ, אבל באמת צריך שכל הכוכבים יתיישרו בשורה אחת כדי שאנחנו נבצע השקעה, כלומר זה צריך להיות צוות מושלם עם רעיון מצוין, עם טכנולוגיה רלוונטית, בתזמון נכון, עבור שוק מספיק רחב, וזה אתגר.
לגמרי, לגמרי. אני אסכם ואגיד שיש פה המון המון דברים ששווה, בטח לפאונדרים, לא משנה באיזה שלב הם ככה, לשמוע, ואני אגיד לך שוב תודה על הזמן, אני בטוח שהיה פה פרק מדהים. יכולים לדבר לפחות עוד שעה, שעתיים בכיף, אני בטוח, אבל אולי בפרקים הבאים כבר נראה. אז שוב, תודה רבה על הזמן, תודה לך, תודה למי שהקשיב, ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה.